צהריים טובים וקיץ בריא לכולם. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק ב'. אנחנו בעזרת השם מתחילים פרק ב', שזה הפרק שעוסק בהתחלת הבניין המעשי של תיקון המידות ובניין האישיות. אז קודם אני ממליץ, כמו שהמלצתי לפני כל פרק, כדאי מאוד לקרוא את הפרק כמה דקות, שיהיה לכם רקע לשיעורים הבאים, מקבלים איזושהי סקירה, לוקח 10 דקות לעבור על כל הפרק, זה מאוד חשוב. לפני שניכנס לפרק עצמו של מסילת ישרים ולמידת הזהירות, שהיא המידה הראשונה בכל בניין האישיות, נסביר גם למה היא המידה הראשונה, צריך להקדים 3 הקדמות קטנות על המבנה של הספר ועל המבנה של התיקון המידות שהרמח"ל, על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, מוביל אותנו פה. בעצם מי שמתבונן בברייתא וגם בספר מסילת ישרים, יש בספר 9 או 10, אפשר להגדיר את זה 9 או 10 מידות שעליהם בנוי כל הספר. אף על פי שיש הרבה יותר מידות באדם, גם יותר מידות שנדרשים לתקן אותם, והוא יזכיר את זה בתוך כל הפרקים, אבל המסילה, מסילת ישרים בנויה על 10 מידות. למה? איפה נעלמו כל המידות האחרות שצריכים לעסוק בהן? מידת השמחה, מידת הסתפקות במועט, שליטה על כעס, יש המון 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 מידות שמוזכרות פה בספר, אבל בדרך אגב, זה לא מידה שייחדו לפרק, שהיא אבן יסוד בבניין. אז נבאר את הדברים כך. בעצם הזכרנו גם בשיעורים הקודמים שלנו, שכל עניין המידות שאנחנו נדרשים לעבוד, ללטש אותם, לזכך אותם, הם בעצם מידות שמותאמות למידות של הבורא. ריבונו של עולם מתגלה בעולם הזה בתוך מידות. כיוון שריבונו של עולם הוא אינסופי, והוא בעצם הוא לא יכול להיכנס כביכול בתוך גבול ומקום, הדרך שבה הוא מתגלה בתוך המציאות היא בהופעות שהן מדודות. לכן זה מקרא מידות. חז"ל אומרים לנו, מהו רחום? אף אתה יהיה רחום. מהו חנון? אף אתה יהיה חנון. מהו גומל חסדים? אף אתה תהיה גומל חסדים. כל המידות שמצאנו אצל הבורא, אנחנו מצווים להתאים, לבנות את האישיות שלנו בהתאמה אליו, כדי שיהיה נקודת מגע. כדי שיהיה לנו יכולת להיפגש עם ריבונו של עולם בתוך העולם הפנימי שלנו. זה תפקיד אחד של המידות, ולמידות האלו יש הרבה יותר מאשר 10 מידות שנמצאות פה. זה בעצם כל המידות כולם, גם מידות נוספות שנזכיר בהמשך שהן לא מהמסילה הרגילה. יש עוד מטרה למידות, ועליהם מכוונת המסילת ישרים שלנו. המידות, כמו שאמרנו, הן מביאות אותנו להיות מאוזנים בעולם הזה, כדי להיפגש עם ריבונו של עולם כמו שהוא מתגלה בתוך העולם הזה. אבל המידות, כשהן מתוקנות בנפש שלנו, הן פותחות אותנו ומכשירות אותנו להיפגש עם עולם יותר רוחני. או במילים אחרות, נוכל לומר מה שדיברנו בפרקים הקודמים, להיפגש עם עולם הבא, לא רק עם העולם הזה. המידות של הספר ושל מסילת ישרים, הן באות להכשיר אותנו לא רק שתהיה אישיות מתוקנת, אלא שתהיה אישיות מתוקנת ביחס לתורה ומצוות, שהנפש שלנו תרגיש שהיא לא זרה למושגים של תורה ומצוות, אלא אדרבה, היא מוצאת מתוכה דחיפה פנימית ורצון, שייכות למושגי התורה ומצוות, שהם התורה ומצוות, מה שדיברנו בכל הפרקים הקודמים, מביאים אותנו למפגש עם הקדוש ברוך הוא, משמעותי, בעולם הבא, לא בעולם הזה. בעולם שבה אנחנו יוצאים מהמצרים של הגוף וממגבלות של הגוף, ושם פוגשים את מלוא המפגש שהנפש יכולה להיפגש עם המקור שלה. אז המידות הללו, 10 המידות שתכף נתעסק בהן, הן בעצם מכשירות אותנו, פותחות אותנו לעולם רוחני יותר גבוה, שהביטוי שלו בעולמנו זה, זה תורה ומצוות. לכן הספר, הזכרנו, בנוי מ3 קומות של צדיקות, חסידות וקדושה, שזה 3 מדרגות של דבקות עם העולם הבא, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, 3 מערכות יחסים עם הקדוש ברוך הוא, עבד לאדון, בן לאביו או רעיה ובעלה, וכל המדרגות הללו של הדבקות בעולם הבא צריכות הכשרה אישיותית של המידות פה בעולם הזה. אנחנו עסוקים בשער הראשון שלנו, בשער של הצדיק, מבחינת הצדיקות, בשלוש מדרגות. הכל מחולק בשלישיות, ויש לזה סיבה גם. מחולק לזהירות, זריזות ונקיות. כאשר הזהירות והזריזות מכוונות למה שדיברנו לפני כמה שיעורים בחורף, שיש לנו במערכת המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. המצוות לא תעשה הם סך הכל נותנות לנו את האטמוספירה המתאימה להיות בשייכות אל המושגים של טהרה, של קדושה, לא לצאת מהגבולות. המושגים של המצוות עשה הן מחברות אותנו לערכים יותר גבוהים, הן מחברות אותנו למעלות של קדושה. כל מידת הזהירות מכוונת את האדם למצוות לא תעשה, שהוא יהיה מתוקן ביחס שלו, בהתמודדות שלו עם מצוות לא תעשה. כל מידת הזריזות שתבוא לאחריה היא משייכת אותנו ומכוונת אותנו לשייכות למצוות עשה. ומידת הנקיות שהיא ההשלמה של כל המערכה הזאת, היא עושה את הפיניש בשתי המידות כולם, עושה כשמה קני את האדם נקי לגמרי מכל נטייה לסתות, גם אחרי שאדם בנה את עצמו, הוא יכול לסתות לכאן ולכאן, הן מצד הזהירות והן מצד הזריזות, באה מידת הנקיות ועושה אותנו נקיים לגמרי מנטייה לכיוון הפוך. אז זה מהלך ראשון שיש לנו, ואנחנו מתחילים כמובן בלא תעשה, כי כמו הכלל הידוע, קודם סור מרע ועשה טוב, אם אנחנו דבקים ברע, אי אפשר להשתייך לטוב, קודם צריך להתנקות מהרע, ואז אפשר להתחבר למדרגות יותר גבוהות. דבר השני, שפה אומר רבי פנחס בן יאיר, וזה מופיע כבר בלשון של הברייתא, היינו צריכים אולי להזכיר את זה בסוף הפרק הקודם, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, אם תשימו לב, כל מידה שכתובה, כתוב תורה, מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. כל מידה, הערך שלה הוא לא רק מצד עצמה, אלא מצד מה שהיא מביאה ומובילה אל המידה שלאחריה. לא רק בגלל שהיא נותנת לנו, טוב, גמרנו נושא אחד, אז אפשר, קיבלנו כלים לעבור לנושא שבא אחריו. לא. מכיוון שבעולם הרוחני, בעולם הפנימי, כל המושגים הם מאוחדים, כשאדם קונה משהו אחד, מידה אחת, אפילו חלק של מידה, כבר נפרס לפניו האופק של המידה שלאחריו. כי כל המידות קשורות זו בזו. בעצם אפשר לומר, כשאדם מתקן מידה אחת קטנה, אפילו חלקיק של מידה, במובן מסוים הוא תיקן את כל המידות שלו, את כל האישיות. אף על פי שהוא עבד על מידה מאוד ספציפית, וכל אדם יש לו תחומים מסוימים שבהם הוא צריך לעבוד יותר, ותחומים שפחות, בכל תיקון קטן אנחנו מתקנים את כל האישיות, כי האישיות כולה אחדותית. העולם הרוחני הוא אחדותי. מי שזוכר, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, על האורגניות הרוחנית. כל הדברים הם בהרמוניה, כשתיקנתי משהו אחד, לכן לא רק שתיקנתי את כל המכלול של האישיות, אלא זה גם כבר מוביל אותי ומביא אותי אל המידה הבאה לתקן אותה. הספר של מסילת ישרים בנוי באופן מאוד שיטתי, מאוד דידקטי. כל מידה הרמח"ל עוסק בה בארבעה מימדים, ארבעה מישורים, ובתחילת הספר זה מאוד בולט וגם בפרקים הבאים. המבנה של הספר הוא כזה שכל מידה, קודם כל יש פרק שעוסק בביאור כלל עניין המידה. מה העיקרון של המידה? מה המהות שלה? למה היא חשובה? בשביל מה צריך אותה? מה היא נותנת? מה היא לא נותנת אם אין אותה? זה להבין את העיקרון, את הפרינציפ של אותה המידה. אחר כך יבוא פרק נוסף שהוא יפרט את המידה הכללית הזאת לפרטים. הרבה 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 פרטים והדגמות והמחשות, איפה זה בא ידי ביטוי בחיים. איפה זה מזיק, איפה זה מועיל, איך מפרטים את הכלל הגדול הזה בתוך החיים. אחר כך יבוא פרק שאולי החשוב ביותר, זה אחרי שהבנו את הכלל ואת ההשלכות שלו בתוך החיים, איך רוכשים את אותה מידה, איך קונים אותה, מה נדרש לעשות, מה צריך להשקיע, מה צריך לעשות כדי להשתייך אליה, לרכוש אותה. ופרק רביעי שיבוא בסוף תמיד אחרי זה, זה גם אחרי שכבר קנינו מידה וזכינו להתרומם קצת, להיות שייך למושגים יותר פנימיים, איך לא להפסיד את המידה. כי גם מדרגות שכבר זוכים וקונים, אפשר לאבד אותן. אפשר ללכת אחורה, אפשר להישחק גם במדרגות שכבר זכינו להם, ולכן יבוא פרק שיזיר לנו, תדע לך, כל מידה יש לה מפסידים. יש לה דברים שהוא יזיר אותנו, שאם לא נשמר מהם, גם את מה שכן הוא נוכל להפסיד, ולכן הוא ייתן לנו גם עצות איך להישמר מאותם המפסידים שכנגדם. אלה בעצם שלושת ההקדמות שאנחנו צריכים לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לביאור מידת הזהירות. מידת הזהירות היא בעצם הבסיס של כל בניין האישיות. ואפשר לומר, זה לא יהיה גוזמה אם נגיד, שכל המהפך של האישיות של האדם, כל בניין המידות שלו, הוא תלוי בבחינה הזאת של מידת הזהירות. כל מה שיבוא אחר כך זה קומות נוספות שאנחנו מפתחים את מידת הזהירות, ולכן חכמים שמו אותה כמידה הראשונה והיסודית ביותר. כי מה זה בעצם מידת הזהירות? אם נשאל. הדבר הפשוט ביותר, תכף נרחיב אותו קצת יותר, להיות אדם זהיר זה לפעול מתוך מחשבה. זה הכוונה. אדם זהיר זה אחד כזה שהוא מפעיל את השיקול דעת לפני שהוא עושה דברים. זה נשמע כל כך פשוט, מי לא מתנהג ככה, מה יש לעבוד על מידה? כל כך הרבה פרקים, כל בר אנוש, לפני שהוא עושה משהו, אתה קונה בית, אתה חושב איפה לגור, אתה רוצה להתחתן, אתה חושב לפני כן, אתה הולך לאכול, אנחנו מפעילים את השכל 24 שעות, גם כשאנחנו ישנים עוד קצת, קשה לנו להפסיק לחשוב. אז מה מייחד את המידה הזאת שהיא כל כך חשובה וצריך כל כך לעבוד עליה, ורמחל יעריך לנו פה הרבה במידת הזהירות? אז יפה, אנחנו מתחילים, מה שאת אומרת נכון, תכף נסביר את זה יותר. תמיד השכל שלנו הוא מופיע והוא מלווה אותנו, אבל לא תמיד הוא מנהל את החיים שלנו. וזאת פה נמצאת בעצם כל ה... איך אומרים? פה קבור הכלב. פה נמצא כל כובד המשקל של המהפך. האם מה שמנהל את החיים של האדם זה השכל, או שיש כוחות אחרים שמנהלים אותו, אבל פי שהשכל מתלווה, ואולי גם נותן איזה אישור, ואולי גם מסייע. אבל הוא לא מוביל את המהלך של האדם. בספרות החסידית קוראים לזה שהמצב המתוקן של האישיות צריך שיהיה מוח שליט על הלב. המוח של האדם הוא מנהל והלב בא בעקבותיו. הרבה מאוד פעמים אדם יכול להתבונן, ואחר כך רמח"ל יזון לעשות קצת התבוננות קוגניטיבית, תסתכל איך אתה מקבל החלטות ואיך אתה פועל, ותראה שהרבה מאוד מההחלטות באות מכוח הלב, האינטואיציה, לפעמים זה טוב, אני לא אומר שלא, אבל לא על פי השכל. השכל צריך לבקר את כל ההחלטות ואת כל השיקול דעת שלנו, האם הוא באמת נכון, האם הוא אמיתי, האם הוא הולך על פי הערכים שאנחנו מאמינים בהם. הרבה מאוד פעמים, בלי משים, אנחנו לא שמים לב שאנחנו מחליטים לא על פי השכל. איך אפשר להחליט על פי השכל? תמיד אני חושב, הרבה מאוד פעמים השכל שלנו עצמו משוחד על פי ההרגשות של הלב ועל פי האמוציות, ועל פי הדמיונות, ואנחנו חושבים שבאמת אנחנו מסכימים לזה.
זה פועלים
הפרסומות. מה? זה פועלים הפרסומות, נכון? עוד מעט אנחנו נראה. חז"ל אומרים, מופיע בגמרא בכמה מקומות, צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. כך אומרים חז"ל. הצדיקים הם נמצאים במצב של שליטה פנימית כל כך גבוהה, שכל מה שהלב שלהם רוצה וחושק, זה מתוך ההחלטה שלהם. לעומת זאת, אנשים שהם לא בנו את האישיות שלהם, מה שחז"ל מגדירים אותם כביכול כרשעים, זה אנשים כאלו שאין להם יכולת לשיקול דעת. מישהו, הכוח אחר בתוכם, הוא פועל את עצמם. הם הביאו את עצמם שכוחות אחרים ינהלו את החיים שלהם, והשכל כבר מסכים לזה, הוא הולך עם זה. המצב של הזהירות, שהוא כל כך יסודי, פירושו של דבר להביא את האדם שכל החיים שלו מנוהלים על פי השכל. זה לא בא לבטל את הרגש, לא בא לבטל את הספונטניות, לא בא לבטל את האמוציות ואת האינטואיציה בכלל, אבל מי שמנהל, מי שראשון מקבל את ההחלטה, זה השכל על פי שיקול דעת, מה נכון ומה לא נכון, מה ערכי ומה לא ערכי. זה היסוד בעצם של זה. כי כשאדם מנוהל שלא על פי השכל, כשאדם מנוהל לא על פי השכל, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, מי שמעדיף, הזכרנו אותו פעם, אומר הרמב״ם בפרק ה' משמונה פרקים, מי שמעדיף את הערב על פני המועיל, הוא ובהמה שווים אצלי. אומר הרמב״ם, בהמה לא הולכת לפי שיקול דעת, מה שטעים לה היא אוכלת. היא לא יודעת, זה רעל, זה לא רעל, זה מסוכן, היא אוכלת. אומר, מי שפועל באותו אופן, מה שטעים לו אוכל, לא מפעיל את השיקול דעת, אולי זה מסוכן לי, אולי זה יזיק לי, אומר הרמב״ם, הוא ובהמה שווים את זה. הרמח"ל יגיד בהמשך הפרק בעוד כמה שורות, נגיע בשיעורים הבאים, הוא הרבה פחות מבעלי חיים. לא, הוא לא במדרגה של בעלי חיים. בעלי חיים, יגיד הרמח"ל, יש להם אינסטינקטים בריאים לשמור על הקיום שלהם. לאדם אין אותם, האינסטינקטים שלא נמצאים פה. אם אתה לא מפעיל את הכוח הכי גדול שיש לך, שמבדיל בין טוב לבין רע, אתה הרבה פחות מבהמה, הנזק שיגיע לך, הוא לא יגיע לבהמה, אבל לך הוא יכול להגיע. ולמה זה כך? למה זה כל כך מהותי? זה לא רק בגלל הסכנות שיכולות להגיע לנו. אומר הרמב״ם בתחילת ספר מורה נבוכים, ועוד רבים רבים המחברים מסבירים כך, עיקר צלם אלוקים שבאדם זה הכוח של השכל שלו, הכוח של התבונה שלו. תשימו לב מה הברכה הראשונה שאנחנו מברכים בתפילת 18, חונן הדעת. כל פעם, כל יום צריכים לחזור לבקש עוד דעת ועוד דעת לפני כל הבקשות. כי אם אין לנו דעת, כל הבקשות האחרות חסרות ערך. זו הבקשה הראשונה. אומר הרמב״ם, עיקר הכוח של האדם להבחין בין טוב לבין רע, בין אמת לבין שקר, זה הכוח התבוני של השכל. מי שהחיים שלו מנוהלים על פי השכל, אפשר לומר, הוא יותר אדם. כי מתגלה בו אותה מדרגה שמבדילה אותו מבעלי חיים. מי שפחות מנהל את החיים שלו על פי השכל, אבל מי שהשכל קיים, גם, אגב, גם לבעלי חיים יש שכל. שהם צריכים להחליט אם לעשות מערב לבעל חיים הזה או לבעל חיים הזה, לטרוף אותו, מפה לטרוף אותו, הם מפעילים שיקול דעת, גם כן חייתי, אבל כל השיקול דעת שלהם הוא מוטבע בתוך הגוף, הוא בא לענות על הצרכים האינסטינקטיביים שלהם. אין להם שום הכרה אם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב, אמיתי או לא אמיתי, מוסרי או לא מוסרי. היחיד שיכול לשקול את הדברים בשיקול הדעת זה האדם. לכן ככל שהאדם מנוהל על פי שכלו, שהוא מנווט את חייו, הוא יותר בן אדם. ככל שהוא מנוהל יותר על פי האינסטינקטים והחישוקים שלו, אז הוא יותר קרוב להיות בעלי חיים. ויאמר לנו הרמח"ל, הסכנה שלו יותר גדולה מבעלי חיים, כי אין לו את ההגנות המיוחדות שיש לבעלי חיים, שהוא קיבל אותם בעצם בשכל. לכן, בעצם מידת הזהירות היא הבסיס בכלל לכל צורת האדם, שיוכל אחרי זה לבנות את כל הפיתוח של שאר המידות. נוסיף רק עוד עניין, רק נחדד את זה. כשאנחנו אומרים שעיקר צלם אלוקים שבאדם זה השכל, זה לא רק בגלל שיכול להגיע מזה סכנות. כאילו השכל זה השומר הכי טוב שיש לי. אני אקח 10 אנשים שישמרו עליי, משלם להם הרבה כסף, ואני אאבד את דעתי שלי. האם אז אני יהיה לי טוב? לא. כשאדם מתמכר לכוחות החיים שהם לא השכל, הוא מאבד את שיקול הדעת שלו. הוא מאבד את צלם אלוקים שלו. אנשים שמתמכרים, למשל, ואין להם כבר יכולת לנהל את החיים שלהם על פי השכל שלהם, עיקר הבעיה זה לא הסכנות שיכולות לבוא להם, אלא זה שהם איבדו את השיקול דעת. הדעת שלהם היא לא מחוברת אליהם, היא לא מנהלת את החיים. הם איבדו את צורת האדם. לכן מידת הזהירות אנחנו צריכים אותה לא כדי להיזהר ממשהו שיכול להגיע לי אם לא תהיה לי את מידת הזהירות, אלא כדי לרכוש את התכונה הכי בסיסית להיקרא אדם. ולכן כל המידות הנוספות שהן גם פיתוח של האדם שבתוכי, הם יבואו על גבי זה, על גבי הבסיס של מידת הזהירות. בעצם בתוך האדם תמיד יש התגוששות בין שתי כוחות, וזה כאן הזכירו קצת את זה מקודם, רמזו לזה. יש לנו מצד אחד דחף בתוכנו, שהוא בא מהמקור שאנחנו קוראים לו היצר הטוב, זה שהשכל ינהל את החיים שלו, והצד המנגד, הצד כנגד השכל, זה כוחות הדמיון. הדמיון והשכל הם שני כוחות שמתגוששים. הדמיון בנוי כולו על החושים, על 5 החושים שלנו, מה שאנחנו קולטים בראייה, בשמיעה, בטעם, בריח, במישוש, כל מה שקרוב לנו, הדמיון מתורגם על פי החושים הללו. השכל לעומת זאת, הוא קולט גם דברים שהחושים לא רואים. השכל יכול להבין שיש עבר ויש עתיד ויש הווה, החושים מרגישים רק את ההווה. השכל יכול להבין שיש סדרים בתוך המציאות, יש איזושהי חוקיות, החושים בכלל לא מכירים את זה. השכל יכול להבין שיש דברים פנימיים, רוחניים, שהחושים לא נותנים לו מגע איתם. כמו הסיפור המפורסם, שבטח כולם מכירים, שפעם כשהתחיל השלטון הקומוניסטי, אז איזה מורה נכנס לכיתה ואומר לתלמידים, בוקר טוב תלמידים, כדאי שתדעו שאין אלוהים. איך אני יודע? כי אנחנו לא רואים אותו. מה שלא רואים, לא קיים. אם אין אלוהים, אם לא רואים, סימן שלא קיים. קם אחד התלמידים ואמר לכל התלמידים, רבותיי, כן, למורה שלנו אין שכל. ככה אתה אומר למורה? אני רק ממשיך לדבר, נתתי דוגמה למה שאמרת. מכיוון שאנחנו לא רואים את השכל שלך, אז הוא לא קיים. אם אתה כופר בזה, אז ממילא כל מה שאמרת זה לא רלוונטי. אז השכל יכול להבין שיש דברים שלא קולט. אנחנו לא רואים את גלי היתר של הרדיו. אז מה, סימן שאין? לא, החושים שלנו מוגבלים. אנחנו לא רואים, לא שומעים הרבה דברים. יש גבולות לחושים, כי בעולם הזה, החושים ששייכים לעולם הזה הם תחת הגבול והמידה. אבל יש דברים שהם הרבה מעבר לגבולות של החושים. והמפגש איתם הוא נעשה רק דרך השכל. לכן המפתח לכל העולם הרוחני של האדם זה נמצא על ידי השכל. השכל זה השער להיפגש עם המימדים הרוחניים, קודם כל שבתוכנו, ואחר כך שבכלל בתוך המציאות. המגע עם עולם הרוחני, ולכן זה הסיבה שהרמח"ל וחז"ל, בכלל בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, עושים עיקר כל כך יסודי ממידת הזהירות, כי מידת הזהירות פירושו של דבר שהשכל מנהל את החיים, יש לך יכולת להיפתח למושגים רוחניים. לפגוש את העולם הרוחני. ככל שאדם מזהה את השכל שלו יותר כמהות החיים שלו, ככה הוא נפגש עם הפנימיות האינסופית שנמצאת בתוכו ובתוך כל ההוויה כולה. השכל הוא בעצם המבוא להיפגש עם המציאות הרוחנית. בעצם אפשר לומר, כמו שאמרנו מקודם על מידת הזהירות שהיא ביחס לכל המידות, היא הבסיס של כל הבניין, אפשר להגיד גם הפוך. כל המידות שנעסוק בהם אחר כך במהלך הספר, הם פיתוח של מידת הזהירות. בעצם זה הנושא שכל המידות כולם באות אותו לפתח. כשאדם תיקן איזושהי מידה באישיות שלו, ענווה, הסתפקות במועט, גמילות חסדים, מה פירוש הדבר שתיקנתי איזה מידה? שהלכתי נגד הטבע שלי. הטבע שלי אומר לי שאם לי יש כסף, אני לא רוצה יותר אותו למישהו אחר. אני הרווחתי, עבדתי קשה, אני רוצה את זה לעצמי. בא השכל ונותן לי מבט הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, ואומר, זה לא נכון, זה לא צודק, זה לא אמיתי, זה לא מוסרי, זה לא ערכי, תלך פה נגד הטבע הגס שלך, ותתנהג פה במידת החסד, תתנהג פה בענווה, תנמיך את האגו שלך, פה תסתפק במועט, פה תראה בעין טובה את הדברים. כל המידות כולם הם בעצם השלטה של השכל כנגד הטבע הגס של הגוף. כל המידות הן פיתוח של מידת הזהירות, הן לא משהו אחר, יש מידת זהירות. לכן, כמו שאמרנו קודם, מידת הזהירות מביאה לידי זריזות, מביאה לידי נקיות. כל מידה מביאה למידה הבאה, כל המידות האחרות. בעצם, כשאדם מתקן מידה, אפשר לומר, הוא השליט את השכל שלו על עוד מימד באישיות שלו, שעכשיו מנוהל על פי השכל ולא על פי הדחף הטבעי, היצרי, הבהמי שלו, שרוצה רק להיטיב לעצמו. בעצם כל התפקיד של האדם במשך החיים שלו זה לחבר את השכל לתוך החיים. המהר"ל אומר בכמה מקומות בספרים שלו שאדם בנוי באופן כזה שיש ראש ויש גוף. הם לא נמצאים ביחד. יש שתי יחידות נפרדות שהצוואר מחבר ביניהם. כי הראש והשכל זה משהו שהוא נבדל, הוא לא שייך לעולם הזה. כמו שאמרנו, לשכל שלנו אין צבע, אין ריח. אין טעם, אין גבולות, זה השכל, תנסו לחשוב על זה, המחשבות שלנו שאנחנו חושבים, זה מציאות רוחנית לגמרי. הגוף שלנו, כוחות החיים שלנו, אפילו הטובים, החיוביים, הם משהו שמחובר לקרקע, למציאות כאן. יש להם ביטוי בעולם המעשה. התפקיד של האדם שהוא נברא בצלם אלוקים זה לחבר בין הראש לבין החיים, בין מה שנבדל לבין מה שמחובר לתוך המציאות. בשביל זה האדם בא לעולם הזה. לזה קשור כוח, דיברנו פעם בפעמים הקודמות, יש כוח מיוחד שקוראים לו דעת. יש חוכמה, יש בינה ודעת. הכוח של הדעת זה לחבר את החוכמה המופשטת לתוך המציאות הגלויה שתנהל אותה. בעצם כל עבודת האדם בעולם הזה זה להכיל, ללמוד ערכים חדשים בשכל, לפתוח אופקים רחבים חדשים, להכיר אותם ולהפנים אותם לתוך החיים שלו.
אפשר לקרוא לזה יישוב הדעת.
יישוב הדעת, נכון, בהרבה ספרים זה מופיע שהדעת תהיה מיושבת, אבל עיקר האינדיקציה לדעת האם הדעת כבר מיושבת, זה האם על פי הדברים שהוא למד והכיר והפנים לתוכו, הוא כבר יכול לקבל את השיקול דעת. זאת אומרת, הוא יכול לקבל את ההכרעות שלו בחיים על פי אותם ערכים שהוא כבר הזדהה איתם, למד אותם והפנים אותם, והם כבר הפכו עד כדי שהם מנהלים את החיים שלו. כבר תכונות באישיות שהשיקול דעת כבר מוביל את החיים שלו. כי בעצם יש בתוך האדם, כמו שאמרנו מקודם, רוחניות שהיא אינסופית. הזכרנו פעמים קודמות שהמהר"ל מסביר שהשם של האדם לעומת שם של הבהמה בא להבדיל את המהות שלהם. הבהמה בא מה? כל מה שיש בה, היא לא צריכה פיתוח יותר. חתול ביום הראשון, כל מה שיש בו, כל התכונות החתוליות יש בו. כלב, הכל מונח בו. אדם, תינוק שנולד, אין בו כלום, בגלוי. 3 קילו בשר, זהו. אתה צריך לפתח, להוציא, לגלות. שיש פה אישיות שיודעת לדבר ויודעת ללכת ויש לה רצונות ויש לה ערכים ויש לה מחשבות ויש לה עצמיות, כל זה צריך לפתח. לכן אדם נקרא על שם אדמה, שאדמה היא מצמיחה. האדם כל הזמן צריך להוציא מעצמו אין סוף רבדים. מה מאפשר להוציא לפועל את זה? זה השכל. וכשהשכל מחובר לחיים זה הדעת, וכששיקול דעת אז החיים מנוהלים על פי השכל ויכולים לגלות כל מדרגה שקניתי, כמו שאמרנו, פותחת לי את השער אל המדרגה הבאה, ויש אין ספור מדרגות. לא הייתם זוכרים, פעם סיפרתי את הסיפור ש... אומרים, בחצות החסידים היה מקובל שיש שם ליצן החצר, שהוא עושה ככה ליצן, דברי ליצנות ומצחיק את כולם, ובשמחות, כשהיה חתונות, אז הוא היה הולך בין כל החסידים ואומר ככה, הקיצה לכל אחד במה הוא צריך, יש לו עוד מה לתקן באישיות שלו, במידות שלו, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אומר לו איזושהי הערה ככה שתוכיח אותו על מה הוא צריך לעשות. וככה מסופר שהגיעה, הייתה איזושהי חתונה, והליצן עבר מאחד לאחד, וכל אחד אמר לו איזושהי על הצו, שהוא ידע בדיוק למה הוא מכוון, על מה הוא צריך לעבוד. ופתאום כשהוא עבר ליד הרבה, ליד האדמור, אז הוא נעלם, הרי יכול מיד הקף, והלך על השני. אז הרבה תפס אותו. אמר לו, בוא, רגע, מה אני אין לי מה להתקן? לא יכול להיות. אם אין לי מה להתקן, לא הייתי בעולם הזה. תגיד לי משהו גם, אומר, מה אני, הוא לא מתחיל בכלל להגיע לקרסוליו של הרב, יגיד לו משהו צריך לעשות, לא יודע מה לעשות. אז אחרי רגע שהוא חשב, הוא אומר לו, טוב, אני אגיד משהו לרב. תדע לך, כבוד הרב, עם כל המעלה שלך, וכל הקדושה שלך, וכל הצדקות שלך, שאני אפר לרגליך, זה עוד כאין וכאפס, לעומת מה שאתה מסוגל להיות. אז הפנימיות שלנו היא אינסופית, אפשר לגלות עוד ועוד ועוד, שאלה כמה אנחנו מחוברים אליה. כל המאבק שלנו, וזה מידת הזהירות, האם להיות אטומים לעולם הפנימי או להיות פתוחים אליו? האם לגעת במעמקים האינסופיים שבתוכנו או להיות אטומים כלפיהם? השער לזה זה השכל. כי השכל הוא מפגיש אותנו עם העולם הפנימי, הרוחני, האינסופי שבעצם נמצא בתוכנו. אני רוצה להתחיל עם המשפט הראשון שאומר לנו הרמח"ל בפרק ב', ואחר כך נחזור אליו, יש בו עוד כמה דברים להתבונן, אבל קודם כל לעניינינו. אומר הרמח"ל, הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. מישהו יכול להגיד לי מה הוא חידש במשפט? להיות זהיר, זה שאדם זהיר במעשיו ובענייניו. מה... מעשיו וענייניו, אני חושב שזה, טוב, תכף נגיד מה אני חושב ההבדל ביניהם, אבל קודם כל, מה החידוש במשפט הזה? להיות אדם זהיר זה להיות אדם זהיר. נו, בסדר, זה לא צריך לכתוב ספר. אומר לנו הרמח"ל, כן? לא, חכה, אחר כך הוא מסביר, לא, קודם כל מגדיר מה זה. עניין הזהירות, שאדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, הוא מסביר שמתבונן, מפקח על מעשיו, ודרך אגב, אבל מה כתוב במשפט הראשון? תכף חוזר על אותם המילים. אלא הפירוש הוא כזה, כל מידה שאנחנו קונים אותה בנפש, היא לעולם לא יכולה להיות ארטילאית מופשטת. חייב שיהיה לה ביטוי במעשים, בתכונות, באישיות ובמעשים בתכלס. לכן אומר לנו הרמח"ל, עניין הזהירות שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. לא סתם קנית איזה מידה ואתה מתוקן באישיות. אם זה לא הוביל אותך לשינוי מעשי, סימן שלא קנית אותו. זה מה שהזכרתי מקודם. אם הדעת לא הובילה אותך לשיקול דעת אחר, לזה שמנהל את החיים שלך באופן אחר, לא קנית את המידה. לכן כל זמן שהמידה לא משפיעה על המעשים, אתה לומד עליה, אתה מתעניין, אתה מרגיש שייכות, אבל אתה עוד לא שם. לקנות מידה, פירוש הדבר שהיא משפיעה לנו על המעשים. אמנם, וזה צריך להזכיר, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שזה לא מותנה שאני אשתמש בה באופן מעשי, אלא שזה רק, יש את המסוגלות. למשל, אדם שרוצה לקנות את מידת החסד, אז הוא בונה באישיותו תכונות של חסד וגמילות חסדים ורוצה לעזור לאחרים. עכשיו נניח שהוא נמצא במדבר ואין לו אף אדם שהוא יכול להיטיב לו, לממש את תכונת החסד. האם נאמר שהוא לא קנה את מידת החסד כי הוא לא יכול להביע אותה לאף אחד? לא, זה לא מותנה, כי הוא קנה באישיות שלו את המידה, שאם יבוא מישהו, אם יהיה מישהו שזקוק לעזרה, הוא ייטיב לו אותו. זה הגיע עד הרמה של המעשים, אבל זה לא תלוי בזה שמישהו, שהוא יוכל בפועל לממש אותה. אבל התנאי למידה זה שבא עד כדי שינוי של המעשים. התכונות של הנפש צריכות להביא לשינוי מעשי. אדם לא יכול להגיד, אני מתוקן בכל המידות שלי, אבל אני מתנהג באופן שהוא לא מתוקן. כן, אבל באישיות אני מתוקן, אין דבר כזה. אם שינית את האישיות, המעשים צריכים להשתנות, זה מה שאומר הרמח"ל. מעשיו וענייניו, אני חושב שהכוונה, ונדבר על זה בשיעורים הבאים, זה שני העניינים שאדם קשור בהם, דיברנו גם בתחילת פרק א', המעשים זה הפרטים, כל הדברים שאדם, הדברים הכי קטנים, והעניינים זה הכיוון. האם אני בכלל הולך בכיוון נכון? האם הדרך שלי נכונה? אז הכלל של הדרך, של הכיוון, של המגמה, אני היום רוצה ללכת איזשהו מקום, היום אני רוצה להתעסק בכמה נושאים, האם ביררתי אותם, זה מתוך שיקול דעת, וכל הפרטים שנובעים מתוך זה במשך היום יום, האם גם הם נעשים בצורה מתוקנת. שמעתי פעם דבר יפה מאוד, רק קצת להמחיש את זה, או אולי נגדיר את זה לפני כן. מידת הזהירות פירוש הדבר שאדם פועל מתוך שיקול דעת, מתוך מחשבה. כתוב בראשונים שזהירות זה מלשון זוהר, שאדם צריך להיות, אם אמרנו קודם, אדם צריך להיות נזהר במעשיו ובענייניו, פירוש הדבר, אור השכל צריך להאיר אותו. אתה הופך להיות אדם מאיר כי אתה זוהר במה שאתה עושה. לעומת המצב של החשיכה, שעוד משפט אחד הרמח"ל יגיד לנו, אדם שפועל על פי השכל אז יש לו אור, הוא רואה את מה שנמצא מסביבו. לעומת אדם שפועל מתוך אינסטינקטים, אז הוא בעצם כאילו בלי מודעות. לפעול בלי שכל זה לפעול בלי מודעות, לפעול עם שכל זה לפתוח מתוך מודעות. שמעתי פעם דבר יפה, וזה אומר, זה נחשב דרוש, אבל זה נחשב יפה. כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, שמצוות תקיעת שופר שיש לנו בראש השנה, אומר הרמב״ם, אף על פי שמצוות תקיעת שופר היא גזרת הכתוב. אבל יש רמז בדבר, יש רמז למה התורה ציטטה אותו ביום ראש השנה לתקוע בשופר. אומר שם הרמב״ם, ללמד את האדם שאורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם. כך אומר שם הרמב״ם. הרמב״ם מבחין, יש מצב שאדם ישן ויש מצב שאדם רדום. מה זה ישן ומה זה רדום? אנחנו בדרך כלל בשפה משתמשים בזה באותו הדבר. ילדים הלכו לישון, ילדים רדומים. מה זה ישן ורדום? אז שמעתי פעם מישהו יפה אומר ישן זה אחד שבאמת הלך לישון והשכל הסתלק. רדום זה אחד כזה שיכול להיות שהוא ער, הוא מסתובב פה בינינו. אבל הוא רדום. לפעמים קורה לך שאתה... אגב, לפעמים גם קורה לנו, לא יודע, כל אחד. אני בעצמי מכיר, לפעמים אתה קם בבוקר, אתה עושה הרבה דברים, ופתאום בעשר בבוקר אתה התעוררת. הספקת לעשות הרבה דברים עד שהתעוררת. התפללת, אכלת, אולי גם למדת, אולי גם עברת שיעור, אבל עוד לא התעוררת. יש פתאום שאדם מתעורר באמצע היום. זה כוונה, המודעות שלך פתאום עלתה מדרגה. יש פעמים אדם מתעורר בגיל 30, הוא היה רדום עד גיל 30, וזה יכול להיות. אבל זה בכוונה שאתה לא מחובר מספיק למודעות של עצמך, כי היא לא ניהלה די את החיים שלך. זה בעצם המימד הזה של מידת הזהירות. כנגד הזהירות, וזה אני רוצה רק להשלים בזה את הצד השני של המטבע, כדי שנוכל להבין, לא נוכל להבין טוב את העניין הזהירות, ולא נבין מה ההפך שלו. כנגד מידת הזהירות, אומר לנו הרמח"ל, אני קורא עוד שתי משפטים, אחר כך נחזור אליהם בהמשך. אומר הרמח"ל, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם, אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. יפה מאוד. הדבר שהפוך למידת הזהירות, שהוא בעצם האויב שלנו, אם אמרנו מקודם, השכל לעומת הדמיון, הביטוי המעשי בעולם שלנו של הדמיון, תכונת החיים של הדמיון, זה ההרגלים. הרגל פירוש הדבר לפעול שלא מתוך מחשבה, שלא מתוך התבוננות, אני פועל מתוך הרגלים. ככה אני רגיל. נותן לחושים שלי, נותן למעשים שלי, כמו שהורגלתי, אני בעצם ממשיך להתנהל. החושים שלנו צריכים, אנחנו יכולים להיות רדומים, החושים שלנו הם אף פעם לא רדומים, הם מאוד ערניים, הבעיה שלהם זה שהם עיוורים, כמו שאומר פה הרמח"ל. החושים הם עיוורים, ואם תשימו לב, הלשון של הרמח"ל, נדבר בזאת, בעזרת השם בהמשך, יש שתי מצבי החשכה, עיוור באפלה. יש לו גם החשכה פנימית וגם החשכה חיצונית. גם עיוור שהוא לא רואה מתוכו וגם יש חושך בחוץ. שתי רמות של החשכה. אומר הרמח"ל, מי שהולך בהרגל הוא נמצא בתוך מצב של חושך כי השכל לא מופיע שם. ומי יודע איזה הרגלים הם הכי קשים, הכי אויבים לשכל? איזה? לא. כן, אבל יש כל מיני סוגים של הרגלים. יש הרגלים בהתנהגות, יש הרגלים בהתייחסות. ההרגלים הכי קשים שיש, וזה גם היום אומרים את זה כל אנשי המקצוע, זה דבר שהוא פשוט, זה ההרגלים של המחשבה. יש הרגלים של התנהגות, הרגלים מעשיים. לשנות עשייה שאני עושה זה לא קשה. לשנות דפוסי חשיבה. לשנות דפוסי התייחסות, נניח מישהו שעד היום התייחסתי לה בצורה מאוד אכזרית, לבוא מהיום לראות אותו את האדם שאני הכי אוהב, זה מאוד קשה. לשנות את המחשבה, הייתי רגיל לנתח דברים וכבר בניתי לעצמי, חקקתי בתוך המוח שלי צורות חשיבה מסוימות, לשנות את זה, זה ההרגלים הכי קשים והם הכי עוינים למידת הזהירות, שבזה אנחנו בעזרת השם נשתדל לטפל. האם כל ההרגלים שלנו הם בעצם רעים? אומר הרמח"ל, הרגל זה הפך משכל. כל דבר שאדם עושה, הוא צריך לחשוב לפני שהוא עושה. יגיד לנו אחר כך הרבה תרגילים איך עושים את זה. איך בונים מחשבה שהיא מפקחת. תחשוב לפני שאתה עושה. רגע, כל הרגל הוא לא טוב. אנחנו יודעים שאנחנו מרגילים ילדים קטנים לעשות מצוות, לעשות הנהגות טובות. אנחנו גם מתפעלים על זה בכל בוקר. תרגילנו בתורתך. אנחנו רוצים שהשם ירגיל אותנו בתורה. אז למה אנחנו רואים שתמיד הרגל הוא לא טוב? אלא שתלוי. יש הרגלים שהם חיובים, אבל, וזה פה אבל וזה אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כאשר ההרגל נמצא במקום שבו השכל צריך להיות, שם הוא לא טוב. שם הוא לוקח את המקום של השכל. כאשר ההרגל נמצא במקום שאין צורך לשכל, ותכף ננסה להגיד איפה זה, שם ההרגל הוא מצוין. כשאנחנו באים להרגיל ילד קטן באיזושהי הנהגה טובה, לאכול עם סכין ומזלג, להגיד תודה, אין לו עוד שכל. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לתת לו, להקנות לו סגנון חיים מסוים, שכשהוא יגיע למצב של שיקול הדעת, אז הוא ירגיש שהוא לא צריך להפוך את כל האישיות שלו. זה מתאים לו. כשהוא יבין את זה, הוא ירגיש שזה מתאים לו מתוך שיקול הדעת שלו לעשות את אותם הדברים שחינכנו אותו מגיל קטן. אם הוא יתרגל לעשות מצוות, כשהוא יגיע לגיל בר מצווה, פתאום הוא ירגיש, אז אני לא צריך להפוך את כל העולם. בעצם העולם של המצוות אני מרגיש כבר שייך. אבל אם הוא יישאר בגיל 30, עם אותם ההרגלים שיש לו מגיל 3, אפילו על המצוות שהוא עושה, אז הוא פועל מתוך הרגל, וזה לא טוב. אסור לעולם, במקום שהשכל צריך להופיע, להישאר במצב שאדם פועל מתוך הרגל. ולמה? אפילו הרגלים טובים. כי כשאני פועל מתוך הרגל, אני לא נמצא שם. אני פועל מתוך מנוע, אוטומט. רק כאשר אני מפעיל את שיקול הדעת, אני בחרתי באותו הדבר. האדם כשהוא מגיע למצב של בחירה, מצב שהוא צריך לבחור ואפילו לקיים מצוות, הוא צריך לעשות את זה מתוך זה שהוא בחר והוא רצה. אז זה טוב להביא את האדם להרגלים שיהיה לו קל לעשות את הבחירה הזאת, אבל הוא יהיה חייב לבחור את זה בסוף, להחליף את ההרגל בשכל. דבר שני, אם האדם נשאר עם ההרגלים ואפילו ההרגלים הטובים, הוא לא יוכל להתקדם לשום מקום. אם האדם מניח תפילין כל החיים בגלל שהוא יתרגל, שומר שבת כל החיים בגלל שהוא יתרגל, הוא לא יוכל לעלות שום רמה, כי כמו שאמרנו, יכולת לעלות זה להשתייך לעומק יותר גדול, לערכים יותר פנימיים ויותר פנימיים. אם אני עובד מתוך ההרגל הזה, הכל סגור. רק כאשר הפעלתי את שיקול הדעת שלי, איך אני פועל, אני יכול להגיע למדרגה יותר עמוקה ויותר פנימית. למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו הרגלים? האם יש הרגלים לנו כאנשים מבוגרים שהם טובים? או שצריכים עכשיו לעשות כל אחד איזה בדיקה פנימית, כל הרגלים שיש לנו, למחוק אותם, להפוך את הכל למצב של הכרה. לחשוב על הכל. אסור שיהיה לנו שום דבר שפועלים מתוך הרגל.
זה עוצר אותנו.
מה?
זה עוצר אותנו בהתקדמות.
מה, הרגלים?
לעשות איזשהו בסיס.
כן.
וממנו להתקדם, לא כל פעם, כאילו מחדש להתחיל את כל הדרך.
אז מה התפקיד של הרגלים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא הרגלים? רק כדי שנתגבר עליהם? או כי יש להם משהו חיובי?
בוודאי, זאת אומרת, זה הבסיס, וממנו כל הזמן מתקדמים. אחרת, אנחנו כל הזמן חוזרים אחורנית. אם אחד ועוד אחד אתה עושה, כל פעם אתה צריך לחזור לאחד ועוד אחד.
מצוין.
אז גמרנו, אתה לא יכול להתקדם.
מצוין, תכף אני אסביר את זה.
זה כל מעשה ונשמע בעצם. עושים, באיזשהו שלב מתחילים גם להבין למה עושים. כילד בן שלוש אתה לא מבין תמיד למה אתה צריך לברך, ולמה אתה צריך לטול ידיים, ולמה אומרים לך אתה עושה. באיזשהו שלב, ככל שהילד גדל, ההבנה גודלת, השכל מתפתח, הוא מתחיל להבין למה הוא עושה. אז אם אנחנו רוצים שהוא יגיע לדרגה הזו, שהוא עושה את הדברים מתוך בחירה, אנחנו צריכים קודם לעבוד על ההרגלים.
נכון. אז אני מסכים. מה שאת אומרת, מה שאמרנו מקודם, ההרגלים הם מכשירים אותנו כדי להגיע עד למצב של ההכרה. אבל אני שואל, האם לנו כאנשים בוגרים, אחרי שיש לנו הכרה, יש איזשהו תפקיד חיובי להרגלים, או שכל ההרגלים הם שליליים? צריך להילחם בכל הרגל שיש לנו באישיות, להפוך הכל להיות מתוך הכרה ומודעות פועלת. אז יש כאן נקודה שהזכירה כאן הגברת, ואני רוצה להזכיר עוד משהו בזה. בעצם יש שתי סוגי הרגלים חיוביים ומאוד מאוד חשובים, שאפשר לומר כמעט אי אפשר לחיות בלעדיהם. אחד בעולם החול ואחד בעולם הקודש, או תרצו אחד בעולם הגוף, אחד בעולם הרוחני יותר. קודם כל נתחיל משהו הרבה יותר בסיסי, לפני שנגיע למה שאת הזכרת, בעולם החול. קחו ילד קטן, בן 4-5, שאתם רוצים ללמד אותו לצחצח שיניים. לוקחים את המברשת, שמים קצת משחה, הוא עושה ככה על הפנים, עושה קצת פה וזה, עד שהוא מצליח ללמוד, הוא לוקח לו הרבה, מפעיל המון אנרגיה, כדי שעד שהוא ידע איך לצחצח שיניים. האם אנחנו כאנשים בוגרים, משקיעים את אותו אנרגיה כמו שילד בן 4 כשהוא יצריך לצחצח שיניים? לא. אם היינו צריכים להשקיע את אותה אנרגיה כל יום, כמו שילד בן 4 צריך לצחצח שיניים, גם אנחנו צריך לצחצח שיניים. ואחר כך את אותה אנרגיה להתלבש בבגד ולכלול את הנעליים. לא היינו נשארנו אנרגיה ללמוד עכשיו את השיעור.
ללכת,
נכון. לנשום, לאכול. כל התפקודים הכי בסיסיים שלנו. אם היינו צריכים להשקיע את האנרגיה כמו הילדים הקטנים שאנחנו מחנכים אותם, לא היה נשאר לנו שום אנרגיה לדברים אחרים. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד באישיות ונתן לנו כוח נפלא שקוראים לו הרגל. דהיינו, אחרי שכבר רכשת דבר מסוים והוא טוב והוא חיובי, זה כבר עובד באופן אוטומטי. אתה לא צריך בעצם לחשוב איך להפעיל את זה. אנחנו הולכים, לא, ילד בן שלוש צריך לחשוב איך הוא שם רגל ימין ורגל שמאל, אנחנו לא צריכים לחשוב. וזה חוסך לנו המון אנרגיה כדי לפנות אנרגיה לדברים שהם חשובים באמת. זה דבר, תפקיד אחד מאוד חשוב, ותכף רק נסביר למה זה לא סותר את מה שדיברנו עד עכשיו. זה בעולם החול. אותו הדבר יש בעולם הקודש. אם אנחנו רוצים להתקדם ממדרגה למדרגה, חייב להיות שאחרי שקנינו מדרגה, על פי הדעת ועל פי השכל ועל פי הקניין האישיותי, היא כבר הופכת אצלנו להרגל חיובי, היא לא דורשת כבר מחשבה. אבל בגלל שהייתה מחשבה שכבר מוטבעת בתוכנו. אתן דוגמה פשוטה, נניח אחד, כן, לא, אני אגיד דוגמה קיצונית, אחד לא עלינו, הוא גם הוא אחד שהוא רוצח ושודד סדרתי. הוא הולך בלילה, כל אדם שהוא רואה, הוא רוצח ושודד אותו. והוא החליט שהוא עובד על האישיות שלו, ומתגבר על עצמו ומבין שזה לא טוב לרצוח אנשים, יש זכות קיום גם לאנשים אחרים. והוא קנה כבר את המידה הזאת. אז עכשיו היא הפכה להיות חלק מהאישיות שלו. כבר לא צריך לעבוד על זה, עכשיו מה שנשאר לו לעבוד זה רק לא לשדוד את הבן אדם. הוא רואה את הבן אדם הולך לבד, רק עכשיו מקום העבודה שלו יתקדם. כי אם הוא עדיין יצטרך להשקיע את כל האנרגיה, גם לא, הוא לא יכול אף פעם להתקדם. ברגע שקנית משהו, הפנמת אותו, זה אפשר הפך להיות טבע שלך, מוטבע בך, זה הרגל חיובי. אבל זה הרגל חיובי כי הוא בא אחרי שהדעת כבר קנתה אותו. כל ההרגלים הללו הם לא בעייתים. מתי הבעיה של המאבק בין השכל לבין ההרגל? כאשר אני נמצא עכשיו במקום של התמודדות, במקום המידותי, במקום הרוחני שבו אני נמצא, והי צריך להכריע שם בין טוב לבין רע, בין מוסרי לבין לא מוסרי. ושם אני לא מפעיל את שיקול הדעת, אלא אני הולך על פי האינסטינקטים, על פי הכוחות החיים שלי, פה זה הבעיה. באותו מקום, באותה מדרגה רוחנית שבה אני עכשיו נאבק, פה צריך שהשכל הוא יפעל ולא הרגלים. אבל אחרי שקניתי מדרגה, אחרי שרכשתי אותה, אחרי שהיא כבר שינתה את האישיות שלי, אז אדרבה, היא צריכה להפוך להיות הרגל חיובי בתוכי, להיספק בתוכי להיות חלק מהאישיות שלי, שכבר לא צריך לחשוב על זה, כבר באופן אוטומטי, ואז אני פתוח לשלב הבא. כמו שאמרנו, זהירות מביאה לידי זריזות, אני כבר נמצא במקום חדש, ששם נמצאת עכשיו ההתמודדות שלי לרכוש, לכבוש עוד אזור חדש בעולם הרוחני שלי. ולכן, על ידי ההשלטה הזאת של השכל והדמיון, שהוא מנהל אותנו, אנחנו יכולים לעבור ממדרגה למדרגה, ובעצם להיות יותר ויותר בני אדם. כי כמו שאמרנו, ככל שהשכל יותר ינהל את החיים שלנו, יותר יכריע את ההכרעות שלנו על פי מושגי הטוב והרע, האמת והשקר שהשכל קיבל אותם, כך אנחנו יותר ויותר יוצאים מהשליטה הבהמית שלנו, והופכים להיות יותר בני אדם שהשכל מנהל את החיים שלנו. עד כאן היום.